ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 459 ימים. בצהריים הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנפל הבוקר בצפון הרצועה. סמל ראשון עידו סמיח, בן 20 מגני תקווה. עידו הוא חלל ה-828 מתחילת המלחמה. יהי זכרו ברוך. 100 חטופות וחטופים עוד לא חזרו, ראש המוסד לא יצא לקטר, ובשורות למשפחות בינתיים אין. אתמול חמאס פרסם בכלי תקשורת סעודי את רשימת ה-34 שמות ומדינה שלמה נטרפה. רק תחשבו מה עבר על המשפחות האומללות. אחת מגיבורות המאבק להשבתם של החטופים, יינב צנגאוקר, אמא של מתן, שצועקת את נפשה בכל הזדמנות כבר 15 חודשים, גם בכנסת, בצדק. קצרי קצרי, נזף בזמנו יושב ראש ועדת הכלכלה ביטן בדודתה של ענבר היימן, שגופתה מוחזקת בידי חמאס. יושב ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן קוטע את דוברי המשפחות, וגם אם חרגו בזמן שהוקצה להם. על עיניו צנגאוקר נאסר השבוע לדרוך בכנסת על ידי היושב ראש אמיר אוחנה. אתמול מנעו את כניסתה ממש, פיזית, ובעקבות התערבות הנשיא, הבוקר כבר התקיימה פגישה בין השניים בלשכת היושב ראש. ציטוט, אין לנו יכולת לדון אדם עד שלא עמדנו במקומו, ואכן איננו דנים, כתב אוחנה. והוסיף שצנגאוקר תוכל להמשיך ולשפוך את שעליבה גם כאן בכנסת, אבל הכל לפי הכללים המקובלים. אז זהו, שדנת אותה אמיר אוחנה, והיה אפשר לחסוך את הבושה הזאת מלכתחילה, ושלא נצטרך לעולם, לעולם, להיכנס לנשמתה של אימא לוחמת, של בת שמתחננת שיחזירו את אבא שלה הביתה, ושל אבא לשתי ילדות בנות 4, שנמצא כבר בתופת 1.25 שנה. הם צודקים, ושיצעקו כמה שהם רוצים, גם אמא של מתן.
שלמות הקואליציה הרבה יותר חשובה כרגע מהצלת חיים, מפדיון שבועי, מערבות הדדית, מסולידריות, מביחד ננצח. זה מה שמוכרים לנו מאז השבעה באוקטובר. אם אפשר לעשות עסקה חלקית ולהחזיר רק 34 חטופים מתוך 100, בעברית פשוטה, ניתן וחייב וראוי ומתבקש ללכת לעסקה כוללת וסיום המלחמה.
מיד נביא כאן ראיון עם נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, וגם המלצות ועדת נגל לתקציב הביטחון, הוגשו אתמול בראשן תוספת של 15 מיליארד שקלים, זוהי המלצה, לתקציב הביטחון ולגיוס חרדים וערבים. עוד מעט יהיה איתנו יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת מיקי לוי, על הדיון שהיה היום בוועדה בעניין גיוס חרדים, נדבר איתו, וגם כמובן דברים נוספים. ולמרות 15 חודשי מלחמה, בדרום ובצפון חוזרים לרכוש דירות למגורים ולהשקעה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו. איציק אהרון, איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM. צהל מתכנן לגייס בשנה הבאה 4,800 חרדים, כך מתברר מנתוני הוועדה לביקורת המדינה. תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצהל, אמר היום בדיון שהנתונים מצביעים על צורך של 12,000 חיילים נוספים, וכי הצבא הוציא זימונים ל-10,000 חרדים.
3,000 הראשונים היו כולם מתורגתים.
נכון.
באישור היועצת המשפטית נכון. לממשלה.
כן.
ה-7,000 הנוספים, 35% מהם מתורגתים, כולם יצאו, גם ה-3,000 הראשונים וגם ה-7,000 הנוספים, לפי תבחין גילאים. הערכה שלנו הייתה שאנחנו רוצים להשתמש בעניין של התרגות, קודם כל, כי אנחנו מבינים שמדובר באנשים שהיכולת שלנו להביא אותם לכדי גיוס תהיה יותר מהירה, כמובן בהנחה והם יתייצבו.
משרד הביטחון ירכוש מחברת אלביט מערכות אלפי פצצות אוויר כבדות ויקים מפעל לאומי לחומרי גלם ביטחוניים בעלות של 1 מיליארד שקלים. הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה היום דיון תמיכה במתלוננות נגד הזמר אייל גולן. תאיסיה זמולוצקי האשימה את המשטרה במחדל בחקירה.
הבנתי שאין הרבה מה לעשות מלבד לטבוע אותם אזרחית, את המשטרה.
כשנחשפתי לחקירות הוויזואליות הבנתי עד כמה אני שקופה, חסרת ערך, עבודה ובלי סיכוי לצאת נגד האיש החזק הזה. הייתה התרגשות מאוד גדולה בתחנת ימר תל אביב. המסדרונות רעשו כולם. באו לסלפי עם הזמר. בחדרי החקירות זכה הזמר למאכלים, פופקורן, שיחות על כדורגל. עורכת הדין שלו הייתה מצלצלת לראש צוות החקירה בזמן שאייל נחקר ואומרת לאייל, ברגע שתתקל בבעיה, תפנה לראש צוות החקירה. הוא ידאג לך.
וועדת הכספים אישרה את תקנות הפיצוי לעסקים לחודשים נובמבר ודצמבר. התקנות כוללות את יישובי הצפון ואת חיפה והקריות. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. בנק ישראל הותיר את הריבית אתמול על 4.5%. נגיד הבנק, הפרופסור אמיר ירון, שוחח אתמול עם יעל איילון, עורכת איפה הכסף, ותחילה נשאל האם החשש מאינפלציה מהווה את הסיבה להחלטה.
צריך להבין, האינפלציה כרגע היא מעל היעד, היא עוד צפויה לעלות לכ-4% במחצית הראשונה של השנה, אבל לאחר מכן, במחצית השנייה אנחנו צופים שהיא תרד, ולכן אנחנו מסמנים ששם אנחנו נוכל כנראה לפעול בתחום הריבית. צריך להבין שאינפלציה, אנחנו מבינים את הקושי של משקי הבית שהם חווים בימים אלה, העלייה במיסים, יוקר המחיה וגם סביבת הריבית. אבל צריך לזכור, האינפלציה אכן שואה מעל היעד, וכמו שאמרתי אותו, צפויה לעלות, ואינפלציה בסוף, בראש ובראשונה, פוגעת בשכבות החלשות, והריבית במדיניות מוניטרית מרסנת, שהוכיחה את עצמה לפני המלחמה וגם במהלכה, היא חשובה והיא הכלי המרכזי כדי שהאינפלציה תרד. כיום המשק הישראלי, אנחנו עם מצב המקרו, תמונת המקרו של המשק משתפרת, אנחנו, יחד עם זה יש אי ודאות מאוד גדולה שעדיין קיימת, והרבה אתגרים קדימה, אבל צריך להבין שכשאנחנו מדברים על האינפלציה, מצד אחד יש הרבה מגבלות היצע, ולכן אם היינו מורידים את הריבית כרגע, בעצם מה שהיינו עושים, היינו מעלים את האינפלציה, מבלי ממש להגדיל את הפעילות במשק. אם יורשה לי, אני אתן איזושהי דוגמה, תתארי לך כלכלה עם עץ תפוז אחד ללא עובדים, שבו מורידים את הריבית, יהיה רק ביקוש לאותו תפוז, לא נצליח להגדיל את כמות התפוזים, והאינפלציה בעצם רק תעלה מבלי לייצר עוד תפוזים. ולכן אנחנו כרגע פועלים בצורה זהירה, מדודה, כדי שהאינפלציה תרוסן, ובהמשך הדרך אנחנו נוכל לפעול. יחד עם זה, אני רוצה להגיד, אנחנו בעולם עם אי-וודאות מאוד גדולה, אם נראה שהאינפלציה מתמתנת באופן מהיר יותר, אנחנו נוכל לפעול, ומצד שני, נראה שהיא נהיית דביקה, כמו שאנחנו רואים בכלכלות אחרות, אנחנו נצטרך להמשיך בריסון המוניטרי לאורך תקופה ארוכה יותר.
ברור. בין השחקנים המרכזיים שמשפיעים על האינפלציה היא ממשלת ישראל, שמובילה את גל ההתייקרויות של מחירי הארנונה, המים, החשמל. המהלכים הללו שנעשו בידי הממשלה יעצו גם את העסקים לעלות מן הסתם מחירים. אולי הממשלה שקטה בצעדים הללו?
בנק ישראל, לאורך כל התקופה של בניית התקציב, ולאורך כל המלחמה, ושוב פעם, אנחנו מבינים שהדברים האלה אכן תורמים באמת בתחילת התקופה הזאת, כמו שאמרתי, לעלייה באינפלציה. אנחנו גם מבינים שזה יוצר עול על משפחות רבות וגם על עסקים. אבל יחד עם זה, האלטרנטיבה של עלויות המלחמה שעלו, ולהשאיר את החוב של מדינת ישראל הולך ועולה, ולסמן את זה לשווקים, זה היה רק גורם לאינפלציה בסוף יותר גבוהה, לריביות הולכות ועולות. ולכן האחריות הפיסקלית, האחריות התקציבית, שבאמת ממשלות ישראל בוודאי בשנים האחרונות או יותר מעשור כבר מצליחות לייצב ולהוריד את יחס החוב תוצר, זהו סימון מאוד מאוד חשוב, בטח בתקופה שבה המשק, כל העולם מסתכל עליו, ואנחנו בתנאי, ואנחנו עדיין בתנאי לחימה, ולכן בעולם של סיכונים כאלה, היה חשוב מאוד לעשות צעדים שחלקם קשורים בקיצוצים, חלקם בהעלאות מיסים, לטובת כך שהחוב לא יעלה בצורה לא אחראית.
אבל אולי הממשלה לא נקטה את הצעדים הנדרשים בתחום הזה, כלומר, אולי שקטה שלדוגמה לא הטילה את המסים על הדברים הנכונים יותר, כמו משקאות ממותקים או כלים חד פעמים, אולי הייתה צריכה לצמצם משרדי ממשלה מיותרים. האם הצעדים שהם נקטו הם באמת הנדרשים בעיניכם, או שהיה מקום לשינוי?
אוקיי, אז באופן כללי, יש הרבה מן האמת במה שאת אומרת, ואני רוצה עוד שוב פעם פשוט לחדד את ההבדל בין המונח מסגרת התקציב לבין הרכבו. אוקיי? מבחינת מסגרת התקציב נעשה פה צעד מאוד משמעותי, נעשו פה התאמות של סדר גודל של מעל 30 מיליארדי שח, וזה אכן חיזק את אמון השווקים בכלכלת ישראל. אנחנו כבר רואים שפרמיית הסיכון של ישראל, איך שהיא באה לידי ביטוי, במרווחי האגח, באגח השקלי, ב-CDS, אכן ירדו. זה צד אחד, וטוב שהוא נעשה. הצד השני זה ההרכב של התקציב, ושם לחלוטין אפשר היה לעשות הרבה יותר בהורתת תמריצים שליליים ליציאה לעבודה, ופה אנחנו בוודאי מדברים בעיקר על החברה החרדית, או שפת תקציבים שהם דווקא למנועי צמיחה, התמקדות בהם. הנושא של תקציבים קואליציוני, לצמצם תקציבים קואליציוניים שאינם תומכי צמיחה, וכמובן גם סגירת משרדים, גם אם זה תקציבים שהם יותר סמליים, עדיין בהינתן הנטל שמושט כרגע על הציבור, בוודאי היה מקום לזה, וכמו שאמרת והזכרת, מיסים שיש להם השפעות חיצוניות שליליות, כמו חד פעמי, נשואה ומס גודש, אלה כמובן תחומים שאפשר היה לשים עליהם הרבה יותר דגש.
ההסלמה הביטחונית פוחתת גם בצפון, גם בדרום, אבל אתם עדיין מודאגים מהמצב הביטחוני. האם חוק הגיוס שהממשלה מגבשת בימים אלו יענה באמת על צורכי הצבא, על צורכי המשק?
שוב פעם, אנחנו כמובן רואים, אני לא אכנס לצד הביטחוני, אבל אני רוצה לחבוש את הכובע הכלכלי של גיוס בחברה החרדית.
כמובן.
לנושא הזה יש משמעות כלכלית שהיא משמעות מקרו-כלכלית, מעבר לצד החברתי והערכי. ואני פה שם את הדגש על הצד הכלכלי. צריך להבין, אם הנטל על המשרתים הנוכחיים יהיה בהתאם לדרישות הצבא, אנחנו עומדים אותו בעוד תוספת של עלויות של 0.5% תוצר לשנה, זה בערך כ-10 מיליארד שח לשנה. זה העלויות הישירות, זה, מעבר לזה יש עוד כל מיני עלויות תקיפות, את יכולה לתאר לעצמך, סטארט-אפיסט, כן, שהיה אולי, הוא או היא היו 30 יום במילואים, עוד איכשהו אפשר לסדר את העסק הזה. כשזה עובר ל-100 יום מילואים, כבר הרבה תופעות שליליות הופכות לאותו מועסק או עסק שהוא או היא מקים, זה אפילו לא נמצא ב-10 מיליארד שאני ציינתי. ולכן,
נכון.
חוק גיוס הוא מאוד החרדים, הוא מאוד מאוד חשוב ברמה הכלכלית, וכדי שהוא יהיה אפקטיבי הוא צריך לעמוד במכסות שהצבא דורש, ושיהיו בו סנקציות אישיות סנקציות שליליות כנגד התגייסות שהן כלכליות ואחרות.
והחשש הזה שאולי הסכם פוליטי בין מרכיבי הקואליציה ישנה את התכלית של החוק שאתם מייעדים לה, איזה השלכות יהיו אם באמת זה לא ישיג את היעדים או את הקריטריונים שאתם מבקשים?
אני חוזר ואומר, אני נכנס בכובע הכלכלי, אני חושב שפה התמונה היא מאוד מאוד ברורה, ומעבר, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים כנראה מה יהיה תמרץ כדי שהחוק הזה יהיה אפקטיבי, אמרתי זאת, ואני לא אכנס לספירה הפוליטית.
יותר מ-80 אלף ישראלים עזבו את הארץ בשנה החולפת, זה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ידוע על עזיבה של בעלי מקצועות, דוגמת רופאים, אנשי הייטק, מהנדסים. עד כמה אתה מוטרד מהתהליך הזה?
תראי, עזיבה של כ-80 אלף איש בשנה, היא חריגה בהשוואה לשנים קודמות, בהם עזבו בערך כ-40 אלף איש בשנה. ברור שנדרש פה ניתוח מקיף יותר, כרגע עוד אין את הנתונים הקיימים להבנת הניתוח של מי בדיוק ומה הסיבות האפשריות לנתון החריג הזה, וכמה הוא מסמן באמת תופעה מדהיגה. אני יודע שבלמ"ס עובדים על הנושא ומקווים שהנתונים הדרושים יהיו זמינים בהקדם, כי הנושא הוא מאוד חשוב, כדי שנוכל לעקוב אחרי זה ולגבש מסקנות, כי זה נושא באמת בעל חשיבות גבוהה.
אדוני הנגיד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
טוב, בואו נתקדם, נדבר על מה שהיה היום בוועדה לביקורת המדינה, וזה נושא גיוס החרדים. דובר שם לא מעט, דיון ארוך מאוד. חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הכנסת לשעבר, הוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה. שלום מיקי לוי.
שלום וברכה.
שלום, שלום. קודם כל, מה תמונת המצב שעולה היום על גיוס חרדים? רק צריך, אתה יודע, להחריג ולהגיד שלפני יומיים ראינו איזושהי תמונה חדשה של כ-100 חבר'ה חרדים צעירים וקצת יותר מבוגרים מגיעים לצהל, וזה איזשהו משב רוח. אבל ממה שאתה שומע היום, מה עולה מהוועדה, מהדיונים?
מה שאמרת זה באמת רק משב רוח. כדי לסבר את האוזן, אז רק בשנת 2022 התגייסו סדר גודל של 700 חרדים, מתוכם מוגדרים 70% בכלל כחוזרים בתשובה. אבל זה לא העניין. זה אומר שרק 886 התגייסו מתוך מה שהיה צריך להתגייס, חוזרים בתשובה, ורק 379 מהם היו חרדים. מה שהיום הצלחנו להגיע ולפרט ולפרק את הצרכים של צה"ל. נציג צה"ל הודע בוועדה שדרישת הרמטכ"ל היא 12,000 חיילים קרביים על מנת להתמודד מול כל האיומים.
בכללי, מיקי לוי, לא חרדים דווקא. 12,000 חיילים חסרים היום לצה"ל במצבו הנוכחי.
אבל צריך להבין, בוועדה הופיע האלוף דן הראל ועוד כמה, סגן הרמטכ"ל לשעבר, שאמר אין מקורות גיוס למדינת ישראל מלבד העדה החרדית. צריך להבין, 13,500 חיילים נפצעו ועוד 827 נפלו בקרב, זה סדר גודל של אוקדה. עוד דבר שצריך להבין ולהסביר למאזינים, הפוקד על פי החוק הוא שר הביטחון, הוא מורה לצהל כמה לגייס, והחשש הגדול הוא שכדי לשמר את הממשלה, יחוקקו חוק השתמטות, דהיינו.
שזה בעצם מה ששר הביטחון מציע היום, כלומר,
נכון,
ולזה החרדים גם לזה לא מסכימים בדיוק.
בוודאי, אבל אנחנו טוענים דבר אחר, נציג צהל, באמת, אחרי שלחצנו אותו, וביקשנו את כל המספרים,
זה תת אלוף שי טייב.
נכון, כי לזכותו יאמר שהוא לא ניסה לחסות שום דבר, הוא אמר כי התוכנית בשנת 2025 הינה לגייס על 4,800. זו יכולת הגיוס של צהל, ההתמודדות היומיומית, וזה מחר בבוקר, אנחנו כבר ב-2025. אבל הוא הודע שבשנת 2026 יוצאו צווים לכולם. צהל יוכל להתארגן בשנה הקרובה, ויוכל להכין את עצמו לקליטה של כל חייבי הגיוס.
שבעצם מיקי לוי, מה שזה אומר, ובשיחות שאנחנו מקיימים ושומעים, לא צריך חוק גיוס, יש חוק גיוס, כלומר צריכים להתגייס.
כמו שאמרנו,
נייפה,
לא
בדיוק.
צריך חוק גיוס, החוק קיים לכולם, אל תמציאו כל מיני
פטנטים.
חוקים שאין לנו צורך בהם, ואני אומר לך, זה שצהל אומר שהוא יוכל לקלוט את כולם, זו התשובה המוחצת לדרג המדיני הפוליטי, הסירו ידכם מחוק השתמטות חדש, אל תתעסקו איתו, החוק הקיים מכסה, צריך רק שצהל
ואתה יתרגל. מאמין, ואתה מאמין מיקי לוי שזה יתקדם?
תראי, גם נציג צהל בא ואמר, יש צורך בעוד סנקציות אישיות. וההדגש הוא על סנקציות אישיות לכל מי שמשתמט מגיוס.
שזה כסף? שזה כסף?
הסנקציות הקיימות אינן מספיק חזקות, אמר. מופעלות רק על מי שיוצאים מן הארץ, ואז הוא מופיע במחשב ומזמינים את המשטרה בנתב"ג לבוא ולעצור אותו. Okay. רק מי שנוסע לחול. הסנקציות צריכות להיות הרבה יותר אישיות, נוגעות בחיי היום-יום, שלילת רישיון נהיגה, שלילת תקצובי ישיבה, שלילת תקציב של פעוטונים, שלילה של המדינה לתת לאותם אנשים לבוא ולהגריל דירה כמו כל אחד אחר. צריך לתת למילואימניקים ולמשרתים זכויות יתר על פני אלה שלא משרתים.
וצריך גם למצוא תנאים מיוחדים, או להמציא תנאים מיוחדים לאותם חרדים שמתגייסים, כמו שראינו על אותם 100 שהגיעו לפני יומיים. והשאלה אם לזה צהל מוכן.
צהל מוכן מחר בבוקר לגייס 4,800 איש. זו ההצהרה ששי הביא לוועדה לביקורת המדינה, היום, לשנה הזו, 2025. הרמטכ"ל טועד שחסר לו 12,000, אבל כנראה שהם לא מוכנים. כן. לא צריך חוק חדש, כי בשנה הבאה, ב-2026, יוציאו לכולם חוק כולל. אני רוצה להסביר משהו למאזינים ברשותך.
בבקשה.
צריך להבין, העומס הכלכלי, אם יגייסו את המילואים ב-2025, שעלות למשק, מבחינת זה שנזמן את המילואימניקים, הבן שלי כבר יש לו צו ביד לסוף פברואר, יחד עם הצוות שלו אחרי 248 יום. אז עלות למשק של גיוס המילואים זה 30 מיליארד שקל.
סליחה, האם זה מעניין את שר האוצר? האם זה מעניין את ראש הממשלה?
זה חייב לעניין את שר האוצר.
100%, האם זה מעניין? אני שואלת.
הבוחרים שלו, באמת, מהמגזר המשרת והעובד, גיבורים אמיתיים, חופשי הכיפות, הציונות הדתית, הם אמורים ללחוץ על נציגי הציבור שלהם, על הפוליטיקאים שלהם, לא להתקפל, אסור להתקפל, כי הם נושאים בנטל כמו כולם, לעתים אפילו יותר מכולם, הם גיבורים אמיתיים, אבל צריך להבין 30 מיליארד שקל, ואם החרדים יתגייסו, התלג יגדל בעוד 150 מיליארד שקל לשנה.
כן.
150 מיליארד שקל. אם חוק המשתמטות יעבור, אנחנו, הצד העובד והמשרת, לא יחזיק מעמד. ההתמודדות מול כמה חסידות בו זמנית היא קשה מנסו, ויש סכנה אמתית לשלומה שלנו.
מיקי לוי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. תגיד, חברת כנסת בישראל, טלי גוטליב, מזומנת לחקירה, והיא מנפנפת את כל מי שמזמין אותה. איך מתייחסים לזה?
אני דווקא שוחחתי איתה ואמרתי לה, תלכי, זה שיש חסינות, לא, אין חסינות מכל מיני עבירות פליליות כאלה או אחרות, תלכי ותוכיח חוסר אשמה או כל מה שאת צורכת. בזה שאדם שותק בחקירה או מבחר או אומר אני לא הולך לחקירה, זה בסוף נגדו לחלוטין. ההמלצה האישית שלי.
ההמלצה האישית שלך, והיא קיבלה אותה?
לא, היא קיבלה אותה. היא אמרה שהיא לא תלך. בסופו של דבר יכולה להיפתח חקירה, יכול להתנהל משפט אפילו בהדרה, וביום מן הימים כולנו לא נהיה חברי כנסת.
אוקיי.
ואז מה? יממשו את העונש?
סימן קריאה, אדום. חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. עכשיו נדבר על קניית דירות בדרום וגם בצפון. למרות 15 חודשי מלחמה, יש מתעניינים גם להשקעה וגם למגורים. ניר שמול, מנכ"ל חברת שיווק הנדל"ן, סניר, שלום ניר.
שלום ענת, מה שלומך?
גם לך, דבר איתנו, קודם כל, איפה רוצים לקנות, מחירים, צפון, דרום, ולמה זה קורה בכלל? ככה נתת לך כמה שאלות.
באמת מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים זה בעצם פריחה נדלנית ביישובי העוטף וביישובים בדרום. אנחנו רואים שערים כמו אופקים, נתיבות ואשקלון מוקמות בין 10 הערים שבהם נמכרו הכי הרבה דירות חדשות, ואפילו אשקלון נמצאת במקום ה-50 מבחינת דירות יד שנייה שנמכרו בכל ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שאחרי הטבח הנוראי שהיה בשביל אוקטובר והמכה הקשה והמלחמה בעיקר בחודשים הראשונים, אנחנו רואים שבעצם הישראלים מצביעים ברגליים, מגיעים למשרדי המחירות, ואנחנו רואים גם את הקבלנים רוכשים קרקעות באזורים הללו. כל מחיר למשתכן וכל בעצם מכרז שמדינת ישראל מוציאה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, יש הרבה הרבה יותר משתתפים מאשר...
כלומר, מה, הרוב זה מחיר למשתכן או שיש גם...
כן, יש הרבה...
קניות פרטיות.
יש גם קרקע פרטית וגם שוק חופשי, אבל יש גם הרבה פרויקטים של מחיר למשתכן, מתוך מטרה לעודד אוכלוסייה צעירה שמגיעה למקומות הללו. על כל מקום פנוי במחיר למשתכן נרשמים בערך משהו כמו 40 או 70 אנשים שלא מצליחים להגיע לדירה. אנחנו רואים את זה גם מבחינת מחירי הדירות. אם נניח בית באותם מושבים בשנת 2019 עלה בממוצע 2,450, אנחנו רואים היום שבית
דומה... אתה מדבר על דירה או בית צמודי
קרקע? אני עכשיו עברתי כרגע לבתים צמודי קרקע ביישובי העוטף. אז אנחנו רואים שבית כזה שעלה 2,450 ב-2019, היום עולה בערך 3,350.
וואו.
אנחנו רואים דירות, כן, דירות שנמכרו בסדרות ובאופקים ב-500 עד 700 אלף שקלים, היום בין 1,200,000 ל-1,400,000. מחירי הנדלן קופצים בצורה משמעותית.
למה? איך מסבירים את זה? תגיד. ואגב, יש גם להשקעה? קונים להשקעה?
כן, כן, הרבה. לפי הכלכלן הראשי, אנחנו רואים קצב קניות מוגבר מאוד של משקיעים באזור הדרום. אני חושב שזה יכול להיות מוסבר באמצעות כמה דברים. קודם כל, יש אמונה שהמצב הביטחוני בדרום משתפר. אני לא מדבר על הימים האחרונים שיש את השוב פה, את הטיפטופים הללו.
צריך לקחת את זה בחשבון, אבל בסדר.
לגמרי, אבל זה חלק מה... כן, אני חושב שדעת, בסופו של דבר, אני חושב שעוד פעם, מבחינה ביטחונית, אומנם זה היה הטווח הגדול ביותר, אבל גם המכה החזקה ביותר שישראל עצמה...
לא, אבל גם במהלך 20 השנה האחרונות קנו, כלומר, אף אחד לא הרבה נטשו, יותר הגיעו מאשר נטשו.
נכון,
היינו... זה צריך לקחת בחשבון.
לא רק זה, ובאמת ערים כמו שדרות, אופקים ונתיבות, אשקלון, יש בהם גם מאזן הגירה חיובי, שזה בין הערים הבודדות בישראל. זאת אומרת, הרבה פעמים, בגלל שאין מספיק דירות, אז הרבה אנשים נניח בעיר כמו גבעתיים, שעיר נחשבת יחסית מזדקנת, בעצם אין מספיק דירות, ואז הצעירים נאלצים ללכת למקומות אחרים. במקומות האלה אנחנו רואים הפוך, יש הרבה יותר אנשים שמגיעים מאשר אנשים שעוזבים, זה נתון שהוא מאוד מעניין. אני חושב שדבר ראשון זה המצב הביטחוני שמשתפר, זה נושא שהוא מאוד משמעותי לאנשים. אני חושב שההשקעות המסיביות שהמדינה תעשה, עושה ותעשה באזור הדרום, אגב גם באזור הצפון, מובילה את האנשים לחשוב שיהיו שיותר שירותי קהילה, בריאות, חינוך, דברים של תעסוקה, תחבורה, דברים שהם קריטיים הרי לבינם שבא לקנות דירה, או לא קונה רק דירה, גם בתור משקיע, גם בתור מי שמגיע לגור.
כן,
שם.
כן, כי המקום יותר מרווח, והתשתיות נכון. יותר זמינות.
וגם, נכון, וגם ענת, אני חייב להגיד, אני חושב שיוקר המחיה, והמחירים שמאוד מאוד יקרים באזור השרון, השפלה והמרכז,
נכון.
באמת גורם לאנשים היום לחפש אלטרנטיבות של דיור, ואפשר היום לראות שבן אדם שמוכר דירת 4 חדרים בחולון, או בבת ים, יכול לקנות בפתח תקווה, יכול לקנות היום בית פרטי בעוטף, או דירת פנטאוס במקום כזה, וכל עוד יש לו אפשרות תעסוקה, ויש לו חינוך טוב לילדים, ואפשרות של בריאות, אז אני חושב שהוא מרגיש שהוא עושה שם עסקה טובה, ואנחנו רואים היקפים מאוד גדולים, אגב, לא רק של אנשים שקונים דירות, גם אלו שבאים לשכור דירות, ובעצם מחכים לקבל את ההחלטה, אחרי שנה, שנתיים שהם יגורו באזור.
תגיד, מי משקיע? למה להשקיע שם? כלומר, אם אתה רוצה לבוא, לקנות, אתה יכול לרכוש, במחירים סבירים מאוד, אבל למה להשקיע?
כי איפה אתה יכול למצוא היום דירה חדשה במיליון 200, מיליון 300, מיליון 400? אין להם אפשרויות כאלה.
כמה הסחירויות שם? הסחירויות שם לא גבוהות.
תראי, אז אני אגיד לך מה, זה משתנה. זה יכול להגיע בדירה חדשה בין 4,000 ל-5,000 שקלים, שזה עדיין צועה שהיא צועה טובה. בכלל, הצועה בישראל לא כל כך גבוהה.
בדיוק, שם... לכן זה לא משתלם. אתה לוקח משכנתה ואתה
משלם. אבל,
זה לא רווחי, זה לא מכניס מספיק כסף.
הכל יחסית. אוקיי. אם אתה מאמין בישראל ואתה קונה דירה היום באזור המרכז, הצועה היא בין 2-2.5%. אם אתה קונה דירה באזור שהוא יותר מרחב צפון או מרחב דרום, אני לא אוהב להגיד את המילה פריפריה, כי זה קצת מקטין שם את האנשים, אז אתה רואה שבעצם הצועה יכולה להגיע שם בין 3-3.5%, ובמקרים מסוימים גם 5%.
לא נקטין, נכבד אותם ונגיד אזור
כן,
הדרום.
כן, אזור הדרום, מרחב לא. דרום, מרחב צפון.
בכל
כן.
הכבוד, בוודאי.
נכון, לגמרי.
אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה, בהזדמנות נדבר איתך גם על הצפון וגם על המרכז ועל הכל. היום היינו בדרום, וזה מאוד משמח מה שאתה אומר. ניר שמול, מנכ"ל חברת שיווק הנדל"ן, צניר. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
כמה שיותר, יותר טוב. להתראות. ועדת נגל, המלצות הוועדה הזאת הוגשו או פורסמו אתמול. ועדה הזאת ממליצה על הגדלת תקציב הביטחון בסכום של בין 9-15 מיליארד שקלים לשנה, בסך הכל תוספת של 133 מיליארד שקלים לעשור. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם תת-אלוף במילואים אהרן פרוזנפר, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל. שלום.
ערב טוב, ענת.
שלום, שלום. אז קודם כל תגיד לנו על מה אנחנו מדברים בכותרת, לא כולם יודעים, שומעים ועדת נגל מאתמול, מה הם רוצים, מה הם אומרים ולשם מה הם קמו בכלל.
תראי, ועדת נגל קמה למעשה לאחר דרישה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, כשבעצם המנדט שהוועדה קיבלה זה להסתכל על, על כל תקציב הביטחון לעשור הקרוב, אבל לא רק על התקציב עצמו, אלא גם על תפיסת ההפעלה של צה"ל, ולהמליץ בעצם לממשלה על מה נכון לעשות וכמה כסף המדינה צריכה להשקיע בביטחון בעשור הקרוב.
אגב, מהרן, היה על זה ויכוח, אבל כמה הוועדה הזו הייתה אוטונומית בהחלטות שלה, כי נדמה לי שהיא הייתה מוכוונת לפחות על ידי שר האוצר, או השר שהוא גם השר במשרד הביטחון.
לא, אני חושב שכל הוועדה מונתה בעצם בצורה כזאת, כל שר, זאת אומרת שר הביטחון לשעבר גלנט, השר סמוטריץ', שר האוצר וראש הממשלה, כל אחד מינה או המליץ בעצם על אנשים שיהיו חברים בוועדה, ובעצם ככה מינו צוות של 12 חברים בוועדה. מרגע שמינו את האנשים לוועדה, כל אחד היה סוברני ועצמאי, והוא לא יצא כשום משרד, גם אם בסוף מי שהמליץ עליו זה משרד כזה או אחר.
כן, עכשיו בוא נדבר על ההמלצות העיקריות.
ההמלצות, בעצם ההמלצות הן מתחלקות לכמה רבדים. יש רובד אחד שמתייחס לתפיסת הביטחון הכללית של, של מדינת ישראל, והדבר המרכזי והחשוב שם זה הפסקה בעצם של כל תפיסת ההכלה ומניעה של או סיכול של איומים שמזוהים בעין בגבולות הקרובים למדינת ישראל, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. יש המלצות אחרות שהן קשורות למבנה ארגוני של צה"ל ולשינויים שצה"ל ומערכת הביטחון צריכים לעשות, יש שורה של המלצות בתחום הזה. יש המלצות אחרות שקשורות לבניין הכוח של צה"ל, שההמלצות לבניין הכוח של צה"ל מסתכלות בדגש על האיום המרכזי של מדינת ישראל, שאנחנו רואים אותו כרגע, שזה איראן, ואיראן בעצם זה גם האיום הגרעיני, שהוא באמת איום קיומי, שאסור שמדינת ישראל תסכים ותוכל לחיות איתו, וגם האיום הקונבנציונלי מאיראן, שהוא איום שגם אותו צריך לטפל ואי אפשר להשאיר אותו. אבל חוץ מזה, יש הרבה מאוד דברים אחרים שמטופלים בהמלצות, בין היתר נושאים של כוח אדם ונושאים של עצמאות חימושית של מדינת ישראל, שיהיה לה יכולת ייצור גם של חימושים, גם של חומרי גלם, גם של קווי ייצור, גם של הרבה מאוד דברים, כל מה שקשור להגנת גבולות, כל מה שקשור לגבולות הקרובים שלנו והרחוקים שלנו. בקיצור, יש שורה רחבה מאוד של המלצות שמתבססות על תהליך מאוד ארוך שבוצע. אגב, בפני הוועדה הופיעו כל ראשי הארגונים, כולל ראש השבת וראש המוסד ורמטכ"ל.
תגיד, עכשיו אפשר להבין משהו מההמלצות האלה בשורה התחתונה, תת-אלוף פרוזנפר, האם מההמלצות האלה אפשר להבין מה תוכנית הפעולה של הממשלה והצבא, מה ההתוויות? כלומר, הרי אנחנו יודעים ש... אנחנו לא מבינים מה יהיה ביום שאחרי, האם צה"ל הולך להחזיק בעזה להרבה מאוד שנים. אפשר להבין משהו מבין השורות של ההמלצות בסוף, בשורה התחתונה?
בדרך כלל כשבונים תוכנית בניין כוח, מניחים איזה שהם הנחות, הן לגבי האיומים והן לגבי התרחישים. ובנוסף לזה מניחים הנחות לגבי מה יכולת הפעולה של מדינת ישראל. אז לגבי האיומים, ברור לנו בעצם מה האיומים, ואמרתי, האיום המרכזי על מדינת ישראל כרגע הוא איראן. אבל איראן
גרעינית
לא...
וכולי, נכון.
נכון, אבל איראן היא לא עומדת בפני עצמה, כי גם סוריה יכולה להיות איום, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה שם, וגם לבנון אפשר ש... תהיה חזרה עדיין של החיזבאללה, למרות כל מה שעשינו להם שם.
נכון, והחזית התימנית וכל מיני, יש מלך...
נכון, ואנחנו צריכים כמדינה לשמור על עצמנו, להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, ולכן חייבים להיות ערוכים לכל התרחישים האלה.
עכשיו, מדובר על כסף אדיר, מאיפה יבוא הכסף?
תראו, שנת 25 היא שנה שבסופו של דבר, מתוך ה-9 מיליארד שקלים שהוועדה המליצה, 3 כבר אושרו בתקציב שעבר בכנסת, ועוד 6 קיימת רזרבה בתוך תקציב המדינה שמיועדת לאירועים ביטחוניים, ולכן שנת 25 היא פתורה. לגבי השנים 26-27 ואילך, אלה שנים יותר קשות, ההנחה היא שהמשק הישראלי יחזור לצמיחה מועצת, והצמיחה הזאת תייצר בעצם מקורות נוספים, שחלק גדול מהתוספות האלה יהיה מהצמיחה. במידה, והצמיחה לא תספק את כל הצרכים האלה, אפשר יהיה למצוא מקורות נוספים. אני אתן דוגמה אחת. אין שום סיבה שמדינת ישראל לא תפריט את התעשייה האווירית ותהפוך אותה לחברה ציבורית. התעשייה האווירית יכולה להכניס למדינה סדר גודל של כ-20 מיליארד שקל. עכשיו, נכון, זה לא בבסיס, זה חד פעמי, אבל אין סיבה שב-26 זה לא יקרה. בהמשך אפשר להפריט גם את רפאל ואפשר גם חברות אחרות, ויש עוד הרבה צעדים אחרים שצריך
ניתן לעשות. יש שם המלצות למשל לייעל את הצבא, או שעל זה לא מדברים בכלל?
לא, אז אני אגיד, יש המלצה כללית בכל מה שקשור לתהליכי הניהול בצבא, החל מתהליכי הרכש שהם ארוכים ולא עומדים בלוחות הזמנים והרבה פעמים בזבזנים. יש המלצה בהקשרים של המחירים של מערכות האמל"ח של צה"ל, שהם מאוד 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 גבוהים, וצריך ללכת לקונספט אחר, גם זה מופיע בדוח. ובנוסף לזה, הדבר הכי חשוב, ההמלצות של הוועדה הן נמוכות באופן משמעותי מהדרישות המינימליות של הצבא. את הדלטה בין המלצות הוועדה לבין הדרישות המינימליות של הצבא, הצבא יצטרך לעשות תהליכי התייעלות פנימית, ארוכים, גדולים, משמעותיים, רחבי היקף, כדי שהוא יהיה ברמה המינימלית. זה לא אומר שזה שהוועדה המליצה פחות מהדרישות של הצבא, אז עכשיו הצבא קיבל פטור.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך לסיום, בבוקר דיברנו כאן עם יאיר לפיד, שאלתי אותו מה עושים עם זה, אז הוא אמר, בסוף כלום. אז מה אתה אומר?
אני אגיד ככה, הניסיון שלי מלמד אותי שבוועדת ברודט, שהיו ויכוחים בין שר האוצר לשר הביטחון, זה לא הסכים להמלצות וזה לא הסכים להמלצות. בסופו של דבר הממשלה ישרה את זה אנד בלוק, וזה היה תועלת עצומה למדינה ולמשק.
יפה.
כנה לי יהיה גם פה, חשוב לי להגיד לך עוד מילה אחת.
מילה.
אחרי תוכנית ברודט, הרמטכ"ל גבי אשכנזי הקים את תוכנית תפן, שתוכנית תפן הביאה את כיפת ברזל, את חץ 3, את שרביט קסמים, את F-35,
נו.
את כל תוכנית הנמרים.
שנקרא תודה לאל.
כל כן. אלה ש... בדיוק, כל אלה שעשינו להם שימוש עצום עכשיו במלחמה הזאת. הוועדה הזאת תביא את ההפתעות למלחמה הבאה, ואת כל המערכות לעשורים הבאים.
אנחנו לא רוצים מלחמות, אבל... אנחנו בשכונה, אנחנו בשכונה בעייתית. תת אלוף במילואים אהרן פרוזנפר, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום שלום, פרסומות ובורסה. בורסה הבטחנו, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. אהלן ירון.
אהלן.
מה נשמע אצלנו?
ירוק, אומנם קצת מתון, אבל ירוק בסך הכל. תל אביב 35 עולה ב-4 עשיריות, 125 עולה בקרב האחוז. ווול סטריט פותחת היום יום שלישי ברציפות של עליות, המדדים שם עולים משהו כמו רבע אחוז.
למה?
כי בסך הכל האווירה היא חיובית, מחכים שם לחילופי השלטון. כאן בישראל ההודעה של הנגיד אתמול לא מאוד ריגשה את המשקיעים בבורסה, את הדולר דווקא כן, הדולר נחלש היום ל3.63 שקלים.
לא, בינינו ירון, יש משהו שמרגש את הבורסה בכלל? כאילו, עובדת לבד.
האמת, אני ארגש אותך קצת במניות התקשורת. אנחנו בשבוע אחד, בסך הכל שבוע אחד בתוך 2025, מניות חברות התקשורת המקומיות עלו ב-15% בשבוע.
וזאת למה?
בעצם...
אולי תגובה לקארי או משהו?
לא, הם פשוט הודיעו בשבוע שעבר שהם מעלות מחירים בשיעור מתון, שלוש החברות, גם פלאפון, גם פרטנר וגם סלקום. בעצם אם את זוכרת את התקופה של הסלולר ב-20 שקל, זה די נגמר.
כן.
את לא תוציא 700 שקל על חשבונית בזמן הקרוב, זה לא יקרה כמו שבזיכרון הרחוק, אבל אני חושב שאם אנחנו נראה את המחירים...
זה כבר מזמן לא 20, זה נגיד הזולים ביותר זה 45, 50, משהו כזה.
45, 50,
כן.
אז גם הרגולטור אומר, תקשיבו, גם אם זה יעלה ל-60 ואפילו 70 שקל זה בסדר, זה עדיין מחיר
שהוא עדיין, סביר. עדיין סביר.
כן, זה אפשר לחברות להרוויח, להשקיע בתשתיות שלהם. הבורסה מאוד מאוד אוהבת את זה, ואנחנו רואים באמת את חברות התקשורת המקומיות, כל אחת בצד דו ספרתית, בשבוע אחד בלבד.
כן, מה שנקרא הרפורמה של כחלון, זה מה שהצליח לו. ירון פרידמן, מהגפולים, תודה רבה ירון.
להתראות.
שלום, שלום. סיימנו, איפה הכסף עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל אלון גבאי אחיה כהן ואיתי ניקסון.